ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף נון דלד. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. שיעורנו היום מתחיל 8 שורות וראש העמוד. אנחנו פותחים עם ציטוט מדף נון גימון עמוד ב', ובשוליים כתבנו נושא, מחלוקת רב ולוי, בפירוש, הדקטני, דקרן מזרחי דרומי, לא היה לה יסוד. לפי רב, לא היה שם יסוד בנוי, כלומר, צורת היסוד לפי רב לא הייתה ריבוע. ולפי לוי, היסוד היה ריבוע. נזכיר שבדף נ"ג עמוד ב' בשיעור הקודם דיברנו על זריקות דם קורבן עולה, ואמרנו שהם שניים שאין ארבע, כלומר הזריקות דם יהיו בשתי פינות המזבח, ובסופו של דבר הדם מגיע לארבע צידי המזבח, בכך שמבצעים את הזריקות הדם בשתי פינות באלכסון. בפועל, איזו שתי פינות באלכסון? צפונית מזרחית, דרומית מערבית. בפינת המזבח בדרום מזרחית לא היה יסוד, ממילא מאחר שדין זריקת הדם, כפי שלמדנו בשיעור הקודם, צריך להיות מעל מקום שיש יסוד, ובאותו פינה מזרחית דרומית לא היה יסוד, לא זרקו את דם העולה באותה פינה של המזבח. ובנון ג' עמוד ב', אתם יכולים לראות דרך החיצים שמצביעים על כך, בנון ג' עמוד ב' היה בסוף ברייתא כתוב וקרן מזרחית דרומית לא היה לה יסוד. בנקודה הזאת נפתח את הגמרא, מי לא הווה לה יסוד. מה הכוונה בזה? רב אמר בבניין, כלומר לא בנו שם יסוד כלל. לוי אמר בדמים, היה יסוד, היה ריבוע שמידותיו 32 על 32 אמות, גובה אמה וגם כניסה אמה, אבל לא היו זורקים שם באותו פינה דרומית מזרחית, לא היו עושים מתנות דם. אז זה הכוונה, לא היה לה יסוד לדם. יש פסוק בבראשית פרק ממת פסוק חב זין, הוספנו את הפסוק בשוליים, וכתוב שם בנימין זאב יטוף, בבוקר יאכל עד ולערב יחלק שלל. ברכת יעקב לבנו בנימין, התרגום אונקלוס, התרגום ארמית, התרגום אונקלוס מתייחס לפסוק הזה, ואנחנו בגמרא נראה מחלוקת רב ולוי איך לתרגם את הפסוק בארמית. בשוליים אחרי הפסוק שקראנו כתבנו התרגום אונקלוס שמופיע בחומשים שלנו, בנימין בערי תשרי שכינתה ובאחסנתי יתבני מקדשה בצף ובפניה יאון מקרבן קניה קורבנה ובידן רמשה יאון מפלגין מותר חוקאון משאר קדשיה. אין צורך כעת להיכנס להסבר כל התרגום, אבל מה שמעניין אותנו זה הקטע שכתוב באחסנתי יתבני, באחסנתי בנחלה שלו, בנחלה של בנימין יבנה יתבני. אז עכשיו זה ההקדמה, עכשיו נחזור לגמרא. רב מתרגם באותו פסוק שהזכרנו וקראנו את התרגום בשוליים, רב מתרגם באחסנתי יתבני מדבחה, לוי מתרגם באחסנתי יתבני מקדשה, מקום מקודש לדמים. לפי רב התרגום הוא שבנחלתו של בנימין יבנה המדבחה, המזבח. משמע בניין גופי. אז בחלק של בנימין יהיה הבניין, בניין המזבח. אנחנו מציעים להסתכל דף נ"ג עמוד ב', רש"י דיבור המתחיל טורף ורש"י, זה נמצא בשורות הרחבות מתחת לתוספות, שורה שנייה, טורף בנימין דכתיב בי זאב טורף שנתנבא יעקב עליו בבוקר יאכל עד. והתרגום באחסנתי בנחלתו תתבני מדבחה, יבנה המזבח. ואותה הקרן הדרומית מזרחית, זה מה שהגמרא אמרה, למה לא היה שם יסוד. אז אמר רב אלעזר בגמרא בנ"ג עמוד ב', לפי שלא הייתה בחלקו של טורף. אז שמה על בנימין נאמר שבחלקו ייבנה המזבח, ואותה הקרן דרומית מזרחית, כפי שלמדנו בשיעור הקודם בדף נ"ג, לא הייתה בחלקו. אז אם אותו כמו שהגמרא אמרה, אותה רצועה שקשור לדרומית, הצד הדרומית מזרחית של המזבח, אותה חלק לא היה בשבטו ונחלתו של בנימין אלא בנחלתו של יהודה, אז לכן שם לא היה, לפי רב לא היה בניין כלל, לא היה בכלל מבנה של יסוד, לא עמד שום חלק מהמזבח פיזית בחלקו של יהודה. עכשיו דעתו של לוי, לוי מתרגם באחסנתי יתבני מקדשה, בחלק של בנימין יהיה המקום המקודש, ככה הגמרא אומרת, מקום מקודש לדמים. פיזית היה יסוד מרובע, זו דעתו של לוי. אבל בקטע הזה הדרומית מזרחית, חלק היסוד ש היה דרומית מזרחית, לא היה מקום ראוי ומתנות דם. זה הכוונה לפי לוי, לא אבי ליסוד, לא היה יסוד מדין קדושת מזבע או קדושת יסוד לגבי מתנת דמים. נחזור לגמרא ונשים לב שיש כאן סימונים משולשים, והמבנה בשוליים אומר שמשפיץ למעלה קושיה על לוי, והפוך קושיות על רב. אז אנחנו פותחים עם קושיה על לוי, אבל שאר המשולשים שתראו הם מכוונות נגד רב. תשמע, אז עלינו לבדוק, הרי יש לנו פה מחלוקת אמוראים רב ולוי, ומה יש בתנאים לומר על זה. אז תשמע, אנחנו מצטטים פה ממשנה במסכת מידות פרק ג' משנה א', היסוד היה מהלך על פני כל הצפון ועל פני כל המערב, אוכל בדרום, אוכל כוונה תופס, כאילו ממשיך בדרום אמה אחת ובמזרח אמה אחת. אז מה מתואר פה? מתואר פה דבר שהוא לא ריבוע, כי במקור הזה כתוב שהיסוד היה לאורך כל הצפון של המזבח, לאורך כל המערב, אבל הדרום והמזרח רק תוספת יסוד של אמה אחת, אבל שאר נגיד 30 אמות או 31 אמות לא היה שום יסוד שם. אז זה נגד לוי, כי לפי לוי היסוד מהלך על פני כל הצפון, כל המערב, כל הדרום וגם כל המזרח. לוי עונה, מי אוכי נמי, מה הכוונה תופס בדרום אמה? בדמים, לגבי מתנות דמים. פיזית היה יסוד, אבל לא לגבי מקום הראוי למתנות דם. כפי שאמרנו, מתנות דם חייבים להיות מעל מקום שיש יסוד, כשמדובר למשל בקורבן עולה. תשמע, המזבח היה 32 על 32, משמע מקום מרובע, אז זה קשה על רב. הגמר עונה, אחה במאי עסקינן מן הצד, המספרים האלו 30 על 2, זה מתאר את האורך היסוד בצד צפון. על 32 זה מתאר אורך היסוד בצד מערב, שם זה נכון, זה היה יסוד שלם, ארוך ושלם, אבל לא אפשר לומר כמובן לפי רב שהיו עוד 32 בצד דרום או צד מזרח, היה רק אמה בכיוונים האלו. אז המקור חשבנו קושיה על רב, כי חשבנו 32 זה תיאור של ריבוע, אז תירצנו, לא, ה-32 ו-32 שמוזכרים בו במקור מתארים את האורך של צד צפון וצד מערב. תא שמע, הכבש נמצא, המקור מתייחס לכבש. הכבש עלה, דרך הכבש עולים לגג המזבח, עולים מדרום לצפון, ומובא שנמצא, כלומר הכבש נמצא, פורח על אמה יסוד ועל אמה סובב. בלי להיכנס לכל הרקע, רש"י מביא פה את הרקע למקור הזה, אבל המזבח היה תפס ברצפת העזרה, תפס 32 אמות מכיוון נגיד דרום צפון, והכבש גם תפס 32 אמות, אבל זה ייתן לנו סך הכל 64 אמות. אבל כשלומדים את המקורות ורש"י מביא את כל הרקע הזה, רואים שבסך הכל הכבש והמזבח יחד לא היו 64 אמות מדרום לצפון, אלא 62 אמות. איך מסבירים חסר של שתי אמות? כי הכבש, נגיד השפה העליונה, החלק, הקו העליון של הכבש שהגיע לגג המזבח, היה צריך לעבור מעל הסובב ומעל היסוד. הרי המזבח היה רחב מלמטה, מתקצר שאתה עולה עד לסובב, ו והגג המזבח היה עוד יותר צר מהסובב שהיה הוא עצמו יותר צר מהיסוד. אז המקור שקראנו עכשיו נמצא פורח על הכבש, חפף מעל או כיסה על מה מתחתיו באותו נקודה בסוף הכבש למעלה, הוא היה פורח על ובכך כלל בתוך מידת הכבש עמה יסוד, וכאן אנחנו מדברים על צד דרום של המזבח, כי כפי שאמרנו אתה עולה מדרום לצפון, אז הכבש היה מפגש בין הכבש למזבח בצד דרומי של המזבח. אז זה אילץ את הבניין הכבש להיות פורח או חופף על עמה יסוד בצד דרום ועל עמה סובב. מה רואים מפה? כבכבנו פורח ויסוד בצד דרום. אז מה זאת אומרת? היה בצד דרום של המזבח יסוד. עכשיו מה רב אמר על זה? רב אמר שלא היה אמה, לא היה יסוד לאורך צד הדרום, חוץ מבפינה הדרום מערבי היה אמה, אבל אנחנו מדברים על הרבה יותר מזה פה. אורך המזבח היה 32 אמות, אז וכאן אנחנו רואים שהמקום שבו הכבש נדבק התחבר למזבח, אותו כבש היה פורח על, היה חופף מעל עמה של יסוד, עמה של סובב. אנחנו מתרכזים כעת בעמה של יסוד שהיה בצד דרום, וזה נגד תפיסתו של רב. אימה הגמרא עונה לטובת רב, כנגד עמה יסוד ועל עמה סובב. לא היה פיזית יסוד שם, אבל אם היה יסוד אז הכבש היה חופף על אותו מקום. רשי כותב אימה כנגד עמה יסוד, רשי נמצא באמצע שורות הרחובות, אומר כנגד מקום שהכניסה ראויה להיות, ולא היה שם, לא היה כאילו בפועל לא היה שם, ומיהו שתי עמות נבלעות לתוך 32 של מזבח שהיה נכנס לתוך הפגימה שכנגד בליטה. אנחנו מדברים הפגימה בכבש. יש לנו ציור מימון בשוליים שאפשר לראות מה הכוונה לפגימה. הכבש היה בנוי בצורה כזאת שהיה יכול להתחבר לגג המזבח. מה לעשות עם עם הסובב והיסוד יותר רחבים? אז צריכים לחתוך בצורה כמו שרואים בציור את הכבש, כדי שהוא יחפוף על הסובב ועל היסוד. אז אנחנו ובכך מתרצים לטובת רב המקור הזה. שוב פעם, לא שהיה ממש פיזית יסוד שם בצד הדרומי של המזבח אלא כאילו היה, או אם היה שם יסוד, הכבש במציאות בפועל היה חופף על אותו מקום. אנחנו נחזור לגמרא. תשמע דתני לוי, יש כאן ברייתא עד כמעט סוף העמוד, והברייתא מתארת איך היו בונים את המזבח. בשוליים יש לנו תת נושא סלש מבנה, צורת מעוין, מבליט את המילה מביא או מביאין, ויש פס כפול שמבליט, וזה הוא מקום, אז המזבח כפי שתיארנו אותו כבר היה בעצם כמה קומות או שלבים. היה שלב היסוד, שלב שמעל היסוד נקרא לו הסובב, כי הוא מסתיים בסובב. היסוד 32 אמות, הרוחב של המזבח בגובה הסובב היה 30, ובגג היה ברוחב 28. כל פעם יש כניסה פנימה של אמה מכאן ואמה מכאן. איך יצרו מבנה כזאת? אגב, המזבח לא, זה לא לענייננו עכשיו, אבל הוא היה בגובה 10 אמות. 10 אמות זה בערך 5 מטרים. מבנה גדול במימדיו. אז אנחנו בצד, בשוליים, כתבנו תיאור איך למעשה בנו את המזבח. מילוי אבנים במסגרות, בגדלים שונים, זה על גבי זה, ליצור יסוד, סובב, מקום מערכה והקרנות. עכשיו, איך עשו את זה? הגמרא. כיצד בונים את המזבח? מביאים מלבן שהוא 32 על 32, וגובהו אמה. המלבן הזה כמו, הוא מזכרת, חלול מזכרת, והיו ממלאים אותו. הוא מביא חלוקי אבנים מפולמות, בין דלות, בין קטנות, אבנים מפולמות, אבנים לחות, גדלים שונים. הוא מביא סיד וקוניה וזפת, אלו הם חומרים שמאפשרים הדבקת אותם אבנים זה בזה. הוא ממחה את המשרה, את התערובת הזה, ושופך, ושופך את הכל לתוך המסגרת, וזה הוא יסוד. זה יוצר יסוד. מה תיארנו פה? בעצם מרובע, ריבוע, 32 על 32. זה מכאן כבר יש קושי על רב, כי לפי רב היסוד לא היה ריבוע. וחוזר הוא מביא מלבן, עוד מסגרת, שהוא 30 אמה על 30 אמה, וגובהו 5 אמות. הוא מביא חלוקי אבנים, כמו שהסברנו מקודם, וזהו סובב. וחוזר הוא מביא מלבן שהוא 28 על 28 אמות, וגובהו 3 אמות. הוא מביא חלוקי וכו', אותו פרוצדורה כמו שמקודם. והוא מקום המערכה, כבר הראש המזבח. הגענו אגב לגובה, אם נצרף את המספרים, היסוד גובה 1, הסובב, עד הסובב עוד 5, 6 אמות, וכאן עד ראש המזבח עוד 3 אמות, 9 אמות בסך הכל. וחוזר הוא מביא מלבן שהוא אמה על אמה, הוא מביא חלוקי אבנים מפולמות, בין גדולות, בין קטנות, מביא זפת וקוניה וממחה ושופך, וזהו קרן. וכן לכל קרן וקרן. 4 קרנות היו ממוקמות בראש המזבח בכל אחד מהפינות. מה ראינו פה? רשי אומר, אנחנו כבר אמרנו, רשי בסוף העמוד, וחוזר ומביא מלבן של אמה וכולי, ומושיבו בזווית המזבח מלמעלה, קטן ימיה, כתוב פה בכל זאת, מלבן התחתון של 32 על 32. על מה יסוד בולט בו מ4 רוחותיו? ריבוע שלם, והוא היה יותר רחב בשיעור אמה מכל צד, יותר רחב מהשלב השני שבנו על גביו הסובב. רק נדגיש עוד פעם, מכאן יש קושיה על רב, הרי היסוד היה ריבוע, הביאו מסגרת, מילאו אותו, ריבוע. וכי תימה, ואולי להגנת רב תנסו להגיד, אנחנו ממשיכים לעמוד ב' דגייז, שאחרי שבנו את היסוד לקחו כלי בנייה וחתכו, ויצרו את הצורה של רב, זה לא יכול להיות, אבנים שלמות טיב, הפסוק בדברים פרח וזיין פסוק ו' אומר אבנים שלמות, לא חתוכות, אז זה יהיה פסול המזבח. הגמרא עונה, לפני שניכנס לתשובת הגמרא שזה תופס כמה שורות, יש לנו ציור שהוספנו למעלה בשוליים, אנחנו מסתכלים מלמעלה למטה, רואים 32 על 32, זה מסגרת, ובאמת מסגרת כזה, מסגרת כזאת שהיה ריבוע 32 על 32. מה עשו? הניחו קורה, נגיד קורת עץ, איפה שמצויר בציור שלנו, לאורך מה שאחר כך יהיה הצד הדרומי וצד המזרחי, כמעט לאורך כל אחד משני הכיוונים האלו, חוץ מאמה בדרום ואמה במזרח. ואז יש לנו את המסגרת, ויש בתוך המסגרת קורת עץ כמו שמצויר, כל שאר המקום מילאו עם אותם אבנים, ולקראת הסוף, רש"י כותב שיבש קצת, רש"י אומר שמתחיל להתייבש, הוציאו משם הקורה. אז מה שנשאר זה הצורה של היסוד לפי רב. אצלנו בציור אתם רואים גם מין מרובע מקוקב 30 על 30, זה רק מתאר שעל היסוד בנו את הסובב בגובה עוד 5 אמות. אבל אז עכשיו נראה את הכל בגמרא. אחרי שהמקור התנאי אמר שמביאים מסגרת 32 על 32, וזה ריבוע, מה עשו? דמחית הניחו מידי משהו, מיטוטי ושקילי, שמו שם משהו כמו שתיארנו, עץ, רש"י כותב עץ גדול וארוך, שמו שם, והאובי של אותו עץ היה כאובי המרבן, נגיד אמה, ואז הוציאו אותו אחרי ששאר המילוי התחיל להתייבש. זה מה, זה הכוונה של דמחית מידי, שמו שם משהו מיטוטי ומתחתיו ושקילי, ואחר כך הוציאו אותו. תהי לא תימה אחי, אם לא נקבל את ההסבר לזה, עד ימר רב כהנה, אבנים של קרנות. הקרנות אלו הקוביות שמידותם הייתה על אמה, אותם קרנות שהיו ממוקמות בפינות המזבח למעלה על ראש המזבח, חלולות היו חלולות. עכשיו איך תעשה את זה? קודם כל, מה המקור לומר שהקרנות היו חלולות? תכתיב הפסוק בזכריה פרק ט' פסוק ט' אומר, ומלאו כמזרק כזוויות מזבח. אז הזוויות המזבח, דיינו הקרנות, הן מתוארות פה בפסוק כדבר שיש לו בית קיבול, כמו מזרק. מזרק זה כלי שמקבלים בו את הדם, יש לו בית קיבול. במילים אחרות, הקרנות היו חלולות. אז זה מה שרב כאן אמר. החנמי, אבנים שלמות, אמר רחמנא, גם לגבי הקרנות היה צורך לאבנים שלמות, לא חתוכות. אז אתה לא יכול להגיד שיצרו קוביות של מילוי אבנים ואז אחר כך הוציאו כלי טילים כדי לחתוך אותם, כי הרי אבנים שלמות, אמר רחמנא, אמר תורה, אלא דמחית מידי מיתותי ושקילי, כשיצרו את הקנות, אז עשו אותו דבר, הם הכינו מסגרת מלבני ושמו בתוכו דבר שאחר כך יוציאו, אז נשאר חלל. עוד פעם נקרא, אלא דמחית מידי תותי ושקילי, החלל מגם ביצירת היסוד, דמחית מידי מיתי ושקילי. דורש רבה, מהי דכתיב? לפני שנתקדם בגמרא, נשים לב לשוליים, לנושא, כתבנו חישובים של דוד ושמואל כדי לגלות המקום הראוי לבניין בית המקדש. הגמרא, דורש רבה, מהי דכתיב? הילך הוא ושמואל, הוא בפסוק הכוונה לדוד, וישבו בניות ברמה. רק נציין, אנחנו קראנו את המילה בניות, זה לפי הקרי במקרא, ויש לנו כוכבית בשוליים שמראה שהמקרא, הכיתוב בתנ"כים שלנו לא בדיוק כמו שנמצא בגמרא, ובכל אופן הקרי, איך שקוראים את זה בכלל, הוא בניות. ו המילה ברמה זה מופיע לא בפסוק שמצוטט פה בגמרא, פסוק י"ח, אלא בפסוק הבא, פסוק י"ט, כתוב ויוגד לשאול לאמור הנה דוד בניות ברמה. עכשיו רמה זה שם מקום, וכי מה עניין ניות אצל רמה? רמה הייתה עירו של שמואל, שמואל הנביא. אז מה, וניות זה לכאורה שם מקום, אז מה העניין ניות אצל רמה? אלא יש לדרוש את זה, שהיו יושבים ברמה, היו יושבים באותו מקום, בעירו של שמואל, ועוסקים בנויו, עכשיו, נוי, יופי, נויו של עולם. למצוא מקום לבית הבחירה מן התורה. אז היו עוסקים, חוקרים את הנושא, ידעו שהגיע הזמן לבנות בית המקדש. אמנם דוד עצמו לא זכה לבנות את המבנה ממש, אבל הוא הכין את התשתית, והוא יחד עם שהוא עשו את החישובים איפה זה, כי התורה לא כותבת תבנה את בית המקדש בירושלים באופן ברור. אז מה עשו? עסקו, חקרו את המקורות, את הפסוקים. אמרי, כתיב, כתוב בספר דברים פרק י"ז פסוק ח', בעניין מחלוקת בפסק דין, איך להכריע בזמן שיש מחלוקת בין שופט לשאר חבריו. אז כתוב דברי ריבות בשעריך, וזאת אומרת היה ריב, מחלוקת בעיירות, אם היה כזה דבר, וקמת ועלית אל המקום, והמשך הפסוק, אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו. מלמד שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל. כתוב וקמת ועלית, לעלות. אז אם זה לעלות לשם, כנראה זה המקום הכי גבוה. יש עוד אמרה פה, אבל הוא לא נוגע לסוגיה שלנו, לכן שמנו אותו בסוגריים. וארץ ישראל גבוה מכל הארצות. לא הבו ידי דוכתי איך. אבל אוקיי, אז אני מבין שבית המקדש אמור להיות מקום הכי גבוה, אבל איפה זה? הייתו ספר יהושע. במקום לעשות איזו בירור לווייני או משהו, פשוט הוציאו ספר יהושע שבו מתואר חלוקת ארץ ישראל, בכולו כתיב, בכל שאר השבטים ונחלתם כתוב בתיאור הגבולות, וירד ועלה הגבול ותר הגבול, על ירידות ועליות, ושבט בנימין ועלה כתיב וירד לא כתיב. אמרי שמה מינה הכה הוא מקומו, מאחר שאצל שבט בנימין היה כדי להגיע לנחלתו היה רק לעלות, אז סימן שהוא היה המקום של שבט לוי, שבט בנימין היה המקום הכי גבוה. סבור למבנה בעין איתם דמדלי, חשבו לבנות בית המקדש אולי במקום שנקרא עין איתם, שהוא הכי גבוה בשבט בנימין. אמרי, אבל אמור לא, ניתתי בקליל, נוריד, נמצא מקום קצת יותר נמוך, ניתתי במקום, ניתתי זה לרדת, נמוך יותר, טיפה נמוכה מעין איתם. ולמה? כי לכתיב ובין כתפיו שכן, כמו שהראש מחובר לגוף, בין הכתפיים והכתפיים בעצם במקום החיבור הזה הם יותר גבוהים מהמקום חיבור הראש, אז זה אומר לנו שגם הבית המקדש צריך להיות קצת יותר נמוך, נגיד ירושלים הרים סביב לה, אז זה ימעט עין איתם כמקום ראוי. ובית אימה עוד הסבר למה לא אין איתם גמירי, כי יש מסורת דסנהדרין בחלקו דיודה, וזה על פי הפסוק שיהודה היה המחוקק, כפי שמתואר בפסוק, מחוקק מבין רגליו, מחוקק חוקים, דין, זה קשור לסנהדרין. דסנהדרין היה צריך להיות בחלקו דיודה, ושכינה בית המקדש בחלקו דבנימין, וגם צריכים להוסיף פה שהסנהדרין היה צריך להיות צמוד לבית המקדש. ורש"י מביא את זה בשורות הרחבות מתחת לתוספות, יש גרסה ואיקא דאמרי, אבל הגרסה שלנו זה ואי בית אימה אי דלא בנה בעין איתם, משום דרחיק שם נחלת בנימין מנחלת יהודה יותר משיעור הר הבית, זה כמה קילומטרים טובים אחד מרוחק אחד מהשני, ואי אפשר לסמוך לשכת הגזית לעזרה. לשכת הגזית זה המקום של הסנהדרין, אם היינו בונים את את בית המקדש בעין איתם, זה נגיד זה באמצע נחלת בנימין, רק לשם הדיון שלנו כעת, וזה רחוק משבט מנחלת יהודה ששם צריך להיות הסנהדרין, ונען ואינן סנהדרין בעזרה דכתיב וקמת ועלית, ואמרנו המשך הפסוק היה אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו, אז סנהדרין היה קשור לוקמת ועלית, ואמרנו ועלית גם כן זה קשור לשבט בנימין, מקום שיש עלייה, וצריך להיות בחלקו של יהודה. מצד שני הסנהדרין צריך להיות דווקא בחלקו של יהודה, בפורש ברזיל כמי סנהדרין בחלקו של יהודה כדכתיב הוא מחוקק מבין רגליו, אז עם השיקול הזה שסנהדרין היה צריך להיות צמוד בבית המקדש, אי אפשר בעין איתם. והגמרא אומרת ואם מדלינן לי, ואם בוחרים במקום הגבוה הזה של עין איתם, מדינה זה לשון גובה, אז מתפלי כתובה, אז הוא הסנהדרין יהיה מרוחק מדי מבית המקדש. מוטב דניתתי בי פורטה, עדיף להנמיך למצוא מקום טיפה נמוכה יותר, כדכתיב ובין כתפיו שכן, כפי שהסברנו מקודם שהבית המקדש שהיה בחלקו של בנימין מתואר בצורה כזאת ובין כתפיו שכן. ועל דבר זה, על המאמצים של דוד יחד עם שמואל לחפש את מקום המקדש, נתקנה דואג דומי בדוד. זה גם לא קנאה, כי דכתיב, כי קנאת ביתך אכלתני. וכתיב, כאן יש ציטוט ארוך של פסוק, של פסוקים בתהילים קוף למד ב', פסוקים א' עד ו'. זכור השם לדוד את כל עונתו אשר נשבע לשם. רש"י אומר את כל עונתו אשר עינה את עצמו לעסוק ולדעת ונשבע ונדר עם אבו בועל וכו', שהוא לא ייכנס לביתו עד שיבנה בית המקדש. אז הוא אומר המשך הפסוק בגמרא, אם אבוא באוהל ביתי אם אתן שנת לעיני לאפפיי תנומה עד אמצע מקום לשם וכו'. הנה שמנוע באפרתה מצנוע בשדה יער. באפרתה זה יהושע, תקראתי מאפרים. מצנוע בשדה יער זה בנימין, תכתיב בניין בנימין זאב יטרוף. והמרשה מסביר, זאב נמצא ביערות ולפעמים הוא נכנס לשדות. מה כתוב בפסוק? בשדה יער. אז זה מתאר את הזאב, והזאב הוא הסמל, הוא הדימוי לבנימין. בנימין זאב יטרוף, ולכן מה שכתוב בפסוק מצנוע בשדה יער, הכוונה לבנימין. וכפי שאמרנו מקודם, זה גרם לדואג אדומי לקנות בדוד בהתמסרות שלו לעניין הזה. המשנה, זבחי שלמי ציבור, הכוונה לכבשי עצרת, הכבשים שמביאים יחד עם שתי הלחם בחג השבועות, והאשמות אלו, וכמובן מי שעוקב אחרי המשניות, אלו גם דוגמאות של קודשי קודשים. אלו הן אשמות. כאן רשימה של אשמות, כלומר הסיבה שמביאים אותם, אשם גזלות. אדם שכופר בשבועה על פיקדון שבידו. אשם מעילות. אדם שנהנה הנה אישית מקודשים. אשם שפחה חרופה, מי שקיים יחסים עם שפחה שהייתה מיועדת לעבד עברי של פלוני, מישהו אחר בא עליה. אשם נזיר, אם הנזיר נטמע למת, אז הוא מביא קורבן אשם. אשם מצורע, אשם תלוי, אשם תלוי הוא קורבן שאדם מביא אם יש לו ספק אם הוא עבר על עבירה שבוודאי אם האדם היה עובר בוודאי היה מביא קורבן חטאת. אז אם הוא מסופק הוא מביא אשם תלוי. זה דוגמה שישית של אשם. שחיטתן של הקורבנות האלו בצפון וקיבול דמן בכלי שרת בצפון, ודמן טעון שתי מתנות שהן ארבע ונאכלים לפנים מן הקלעים, כלומר בעזרה, ומי אוכל אותם? לזרחי כהונה, קונים זכרים לכל מאכל, באיזו צורה שרוצים להכין אותו, בניגוד לקורבן פסח שרק בצליעה, וכמה זמן? ליום ולילה עד חצות. עד כאן שיעורנו להיום.